השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו מתחילים עוד רגע, אבל לפני זה תזכורת קצרה. הפודקאסט הזה מתפרסם מדי יום שלישי באתר הארץ וגם בחנויות האפליקציות. אתם מוזמנים לדרג אותנו שם, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. האם דונלד טראמפ הוא הנשיא הגרוע ביותר בהיסטוריה המודרנית? שאל הניו יורק טיימס במאמר מהדהד בסוף השבוע. ברקע הכותרת הזאת הופיע צילום של פרח נובל. והתשובה הכמעט אוטומטית של העיתון, כי בחירה של טראמפ לכהונה שנייה, מהווה את האיום הגדול ביותר לדמוקרטיה האמריקאית מאז מלחמת העולם השנייה. עם דפנה מאור, יעל שטרנל, שמואל רוזנר ואלי קוק, ננסה לסכם את 4 השנים הראשונות של טראמפ. נשאל מה הסיכוי לכך שהוא הולך הביתה בעוד שבועיים. נברר גם האם הוא סיפק את הסחורה או רק קשקש וקשקש, ואולי האמריקאים רוצים עכשיו קצת שקט. עוד קודם לכן נהיה עם בר פלג ותומר אפלבאום שמתעדים עבורנו מדי שבוע את ההפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו. שניהם אף ספגו מכות מהשוטרים. נשאל לאן ממשיכה המחאה מכאן, עד כמה היא אפקטיבית ומה הטריקים החדשים שלמדו המפגינים. הנה התחלנו. ואנחנו פותחים מההפגנות שהתחדשו בסוף השבוע. איתנו שניים, בר פלג, שלום.
אהלן.
ותומר אפלבאום, הצלם שלנו באזור המרכז, שלום.
אהלן.
בר, נתחיל איתך. ההפגנות חזרו לירושלים, ונראה שהמפגינים מקבלים עוד יותר רוח גבית, ומגיעים בממוניהם.
כן, נראה שהתיקון החוק להגבלת המחאה רק עשה טוב למחאה הזו. זה בין היתר קרה כאשר פשוט היו 8 צעדות ברחבי תל אביב במשך 11 ימים, הצעדות האלו פשוט גרמו למפגינים להתגבש יותר ולעלות לבלפור יותר חזקים והרבה הרבה יותר נחושים לעומת איך שהם היו לפני זה. ראינו את זה גם בבלפור באמת בשבת הזו. היו 2 צעדות בעצם, זאת אומרת לא רק אחת כמו שהיו בעבר, איזושהי צעדה שמתחילה בשעה נאמר 8 מגשר המיתרים בדרך לבלפור ואוספת את הקהל שרוצה לצעוד, אלא הייתה צעדה אחת שיצאה מאזור גן סאקר, של בערך, אם ראיתי נכון לפי הדיווחים, כ-200 אנשים, ולאחר מכן, סביב השעה 10, ברגע שבדרך כלל בבלפור כבר אנשים מתחילים ללכת לכיוון הבית, ורק הגרעין הקשה נשאר, אז הגרעין הקשה, או חלקו לפחות, פשוט התחיל לצעוד ברחבי ירושלים.
ניר חסון כתבנו מתאר את זה כ-Be Water, יהיה מים, שיטה מהונג קונג שהמפגינים למדו, בעצם להתפצל ואז להתחבר.
תראה, ראו את זה בתל אביב בצורה מדהימה, בשבועות האחרונים. המפגינים עובדים בצורה מאוד חכמה. הם בעצם נעים בגוש אחד בהתחלה, כאשר מלפני הגוש יוצאים אנשים על אופניים. האנשים האלו ואחרים שנמצאים בקבוצות וואטסאפ ובמקומות כאלה, פשוט אוספים מודיעין, זה נשמע כאילו צבאי, אבל הם פשוט רואים איפה המשטרה נמצאת.
מעדכנים לאיפה ללכת?
מעדכנים לאיפה ללכת, רואים את זה תמיד בכל הקבוצות וואטסאפ של המחאה, שאומרים, חוסמים אתכם פה, מחכים לכם שם. ואז המפגינים כבר יודעים איפה לפנות, והפניות הן מאוד חדות. זאת אומרת, מגיעים עד הפנייה, ובפנייה פשוט שוברים ימינה, רואים ממש את המובילי השיירות האלה, ככה אני קורא לזה. פשוט מסמנים לאן פונים, לאן הולכים.
מה זה משחקי חתול עכבר עם המשטרה?
תראה, בהתחלה הגדרתי את זה כתפסוני. אחר כך גם יגאל מוסקו השתמש בביטוי הזה. תפסוני ברחבי תל אביב. היום אני יכול לומר שזה כבר יותר שחמט, לפחות בתל אביב. זאת אומרת, הם מסמנים מטרה, הם רוצים להגיע למקום מסוים, והם פשוט עושים כל מה שהם יכולים כדי שהמשטרה לא תתפוס אותם בדרך, כדי לא להתנגש קודם כל עם המשטרה. הם לא רוצים הרי לריב מכות עם שוטרים, זה לא סוג ההפגנות האלה. הם מעדיפים להימנע מכמה שיותר חיכוכים.
שלא יהיה מגע בכלל.
כמובן, בינינו, גם המשטרה מעדיפה את זה כמובן. אז המשטרה חוסמת את המקומות שבהם היא אומרת, את זה הם לא יעברו. זאת אומרת, את ארלוזרוב פינת הנריאטה סולד הם לא יעברו, כי שם זה כבר מתקרב לי יותר מדי לאיילון שהוא...
ציר מרכזי.
כמובן. למרות שהם בכלל היו בכיוון למקום אחר לגמרי, מחוץ לעיר, לא לאיילון. אבל זה מה שהמשטרה עושה, היא חוסמת נקודות ספציפיות וחשובות. המפגינים פשוט רצים ועוברים מימין לשמאל. ניר חסון באמת הביא את השם של השיטה ההונקונגית הזאת שאני, הוא כתב לי אותה תוך כדי שהוא רץ באזור גן סאקר. אני לא הכרתי את השם הזה, אבל זה באמת הרעיון הזה. עכשיו, מה שקורה בסיטואציות האלה, ההפגנות גם מתפצלות. ואז נוצר מצב שבו יש 2, 3 או 4 טורים של צעדות ברחבי תל אביב, בכל מיני מקומות, ואז הם מדברים ביניהם ויודעים איפה להיפגש. יש לי צילום וידאו נהדר של 2 צעדות גדולות שהן מורכבות מ4 צעדות קטנות, שנפגשו בטיילת באזור צ'רלס קלור. שמחה ואילולה ובאמת כיף גדול של המפגינים.
בוא נדבר על האלימות כלפי המפגינים וכלפי גם התקשורת. תומר, ספגת כמה? 3 פעמים כבר?
יש אלימות. האדרנלין הן בקרב המפגינים והן בקרב השוטרים עולה לרמות גבוהות, והאדרנלין זה סם מאוד מסוכן, כי זה סם שמאוד קשה לפרק אותו מהמערכת, אלא אם כן הוא מגיע לזה פורקן. ואני חושב שזה מגיע למצב שההפגנות תוססות מאוד, וזה מגיע לפיצוץ בסופו של דבר. ופיצוץ זה משהו שלא נעים, כי זה מגיע לסוג של... של אלימות שהיא עיוורת. בהקשר הזה, עיתונאים שנמצאים בשטח לפעמים מוצאים את עצמם בקו האש. על מנת לתעד את מה שקורה, אז אני חייב להיות קרוב, אני חייב לראות את זה. אם אני אעמוד שורה אחת מאחורה, אני לא אראה את מה שאני צריך ורוצה לראות.
ואז אתה חוטף מכות.
אני אתן דוגמה של מעצר, אוקיי?
עצרו אותך פעם אחת באחת ההפגנות.
עצרו אותי פעם אחת שבזמן שניסיתי לתעד חבורה של שוטרים גוררת מפגין לזנזנה. אני עמדתי בכביש, ראיתי שגוררים מפגין לזנזנה. נדרכתי כאילו ורצתי לצלם את זה, הרגשתי שמישהו מרחיק אותי, לא משהו שאני לא מכיר, אז ניסיתי לשפר עמדה, לעקוף אותו.
בשביל הפריים.
בשביל הפנונה, כן. הרגשתי שהוא דוחף אותי שוב, עוד פעם ניסיתי לשפר עמדה, ואז הדבר הבא שאני שמעתי זה, אתה עצור, אחרי שנייה הייתי על הרצפה, תרקו את הראש שלי בכביש, קפצו עליי שוטרים, ופה אני מגיע לנועל הזה. ברגע שהם תופסים את המטרה שלהם, אז יש להם נועל די מסודר שתורקים את הבן אדם לרצפה, מחטיפים לו קצת מכות, סוגרים איזה מעגל מסביבו, והמעגל הזה זה מעגל שנועד לשתי דברים. א', להפתח את המעצר, והדבר שני זה גם למנוע מאנשים או ממצלמות לראות מה קורה בפנים. אני, בגלל שידעתי, הולכים ללטף אותי ולשאול לשלומי, כאילו, במעגל הזה, אז התקפלתי וכבר הייתי מוכן, כאילו, למה שיבוא. אבל באופן כללי, כאילו, אני חושב שהתפקיד שלנו זה לנסות לראות מה קורה בתוך המקומות האלו. התפקיד של העיתונות זה כן להיות שם במקומות האלו.
ואתה מצליח לעשות את זה?
לפעמים כן, לפעמים לא. אתה נתקל באלימות שאתה מנסה לתעד את האירועים האלו. אומרים לך, מה אתה נדחף, מה אתה זה. לפני איזה כמה זמן היה לי שיחה עם גורם במשטרה שאמר לי, איך תמיד השם שלך עולה? איך תמיד זה שאתה נדחף? ואני חושב שהמהות של עיתונות בסופו של דבר זה לא להידחף, אבל זה להיות שם, לתעד את הדברים האלו.
אני קיבלתי מכות פעמיים משוטרים בשנה וחצי האחרונות. ביוני בשנה שעברה כיתת יסם התלבשה עליי, ופשוט הרביצו לי בראש וזה, כי עמדתי עם מפגינים בהפגנה שהייתה של הטרנס בכיכר רבין, ופשוט הם ראו בי כמפגין, כי אני לעומת תומר לא עם מצלמות. זאת אומרת, אני עם חולצת של פלמינגויים.
יותר קשה לזהות אותך.
ודאי, אז אני צועק להם, אני עיתונאי, אני עיתונאי. אז ברור לי שאני יכול לבוא ולומר שאולי בתנאי מעבדה הם צריכים שנייה לעצור, תביא תעודה. אבל בסוף זה שוטרי יסם שנשלחו לפנות הפגנה. ואותו דבר קרה לי בשבת לפני שבועיים, שהיה הפגנה מאוד אלימה בתל אביב, שצילמתי שוטרי יסם על אופנועים, פשוט מפרקים אנשים במכות בדרך יפו, תמונות שנראות כאילו נלקחו ממדינה אחרת, ותוך כדי שאני מצלם, שומעים את זה בצילום שלי, ומוטי מילרוד הצלם ראה את זה, אבל אין לי תיעוד של זה, שוטר יסם על אופנוע, תוך כדי נסיעה, מוריד לי אגרוף לחזה. עכשיו, גם שם הוא לא יכול לדעת שאני עיתונאי, אז אני אומר לעצמי, אני מבחינתי כעיתונאי, שוב, שלא מסתובב עם שלט, ואני בכוונה לא מסתובב עם תעודת לעם על החזה כמו עיתונאים אחרים, כי אני רוצה שאנשים ידברו איתי בנוח. אני כעיתונאי, במקום כזה, נמצא מול הלהבה ומקבל גיצים.
אני חושב שהאלימות, האגרוף הזה שהוא חטף, זה רק שלעצמו, כאילו. שאני חטפתי מכות, אני חטפתי מכות, חושב שזה לא רלוונטי אפילו, כמו שזה לא רלוונטי שבר היה עיתונאי. את האגרוף הוא לא היה צריך לקבל בשום מצב. ואלימות עיוורת היא אלימות עיוורת היא אלימות עיוורת.
המשטרה באמת ספגה הרבה ביקורת על היחס שלה כלפי המפגינים וגם כלפי התקשורת. בימים האחרונים לפחות אנחנו לא מדווחים על זה. זה אכן המצב, היחס נרגע.
תראה, פרט לאותה שבת באמת שחורה של מחוז תל אביב, שגם מחוז תל אביב מסכימים עם זה ואני יודע שהם עשו הרבה עבודה.
ההפגנה בהבימה.
ההפגנה שהחלה בהבימה והצעדה שהמשיכה ברחבי תל אביב, האלימות שבה, נעצרו שם איזה 20 איש, אם אני לא טועה, ובאמת הרבה אנשים שקיבלו מכות. מאותו היום, אני מוכרח לציין, ואני באמת, זה לפעמים עולה לי בבריאות, ואני ביקורתי על המשטרה, וזו עבודתי, ובשביל זה משלמים לי פה, אבל מחוז תל אביב עושה את העבודה כדי להימנע ככל האפשר מחיכוכים מפגינים.
גם התחלו להגיש כתבי אישום נגד האנשים שתקפו את המפגינים.
הסיבה שבגינה איחרתי לפה היום, זה כי המשטרה שלחו לי לכתבים על כתב אישום שהוגש כנגד מפגין לפני יומיים בתל אביב, זאת אומרת, תוך יומיים הצליחו למצוא איתו את הדין ולהאשים אותו בתקיפה חמורה. במקביל, התברר לי שבארבעה ימים האחרונים, שזה שבוע לאחר הפרסום שלנו בארץ,
שאין כתבי אישום.
אחד, הוגש אחד. בארבעה ימים האחרונים הוגשו עוד שלושה כתבי אישום, שזה אחלה, זה נהדר, ואני שמח, זה התקשורת, זה הכוח שלנו, זה מצוין. צריך למצוא את הדין עם האנשים האלה שבאים לתקוף מפגינים, ודרך אגב, בכתב אישום הזה בתל אביב, למשל, לא ברור לי אם זה איזה ביביסט או לה פמיליה, זה יכול להיות אפילו באותה מידה איזשהו דר רחוב שיקור שאמר שמפריעים לו לישון. אבל לפחות הגישו כתב אישום, כי אסור להרים ידיים על מפגינים, אסור להרים ידיים בכלל, אבל על אחת כמה וכמה על מפגינים. בכל מקרה, מה שרציתי לומר, בשבוע האחרון ההפגנות בתל אביב, המשטרה עשתה כל שהיא יכולה, כדי באמת פשוט לאפשר את המחאה, ונתנו לאנשים לצעוד. חסמו נקודות, כמו שאמרתי, היו התנגשויות נקודתיות של הגיעו למחסום, וזה אפילו את שיטת הקטלינג, את המכלאה, המשטרה הפסיקה איתה בשבוע האחרון.
בואו נסיים השאלה, האם ההפגנות האלה אפקטיביות או לא?
נדע את זה רק בהמשך, אני מניח. אם הם יתעצמו או לא, אפשר לדבר על זה. מניח שמערכת הבחירות תטרוף את האירוע הזה גם כן, ויהיו אנשים שירצו לקחת טרמפ על המחאות האלו, ויכול להיות שהלימוד גם תעלה. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת.
איך אתה מצליח כל שבוע להוציא פריים אחר מההפגנה?
אתה מנסה לאתגר את עצמך איכשהו. אני לא חושב שתמיד אני מצליח, אבל...
תומר הוא צלם מצוין, הוא סתם מצטנע, והוא מצליח להוציא פריים עם נהדרים.
המציאות היא מציאות שמצטלמת טוב.
תומר אפלבאום, בר פלק, תודה.
תודה, תודה.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Congratulations, Mr. President.
חזרנו רגע ל-20 בינואר 2017, דונלד טראמפ מושבע לנשיא ה-45 של ארצות הברית. 4 שנים לאחר מכן, ב-40 הדקות הקרובות, ננסה לסכם את הכהונה הראשונה של דונלד טראמפ ב-5 נושאים. נדבר על כלכלה, יחסי החוץ והזווית הישראלית, מצב השחורים באמריקה, נגיף הקורונה, וכמובן תרבות השיח והפייק ניוז. איתנו 4, דפנה מאור מדמרקר, דוקטור יעל שטרנל, מרצה להיסטוריה אמריקאית באוניברסיטת תל אביב, שמואל רוזנר מהמכון למדיניות העם היהודי ופרשן תאגיד השידור הציבורי לבחירות באמריקה, ודוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. שלום לארבעתכם.
שלום.
שלום.
אז בואו נתחיל עם הכלכלה. זה הטיקט המרכזי של דונלד טראמפ. בואו נשמע אותו אומר שהוא הנשיא הכלכלי הכי טוב שיכול להיות לארצות הברית.
Beginning the fastest economic recovery in history, we created a record 11.4 million jobs just in the last 4 months. That's the fastest ever. The U.S. has seen the smallest economic contraction of any major nation anywhere in the world.
דפנה הבטיח וקיים?
לא ממש. אם אנחנו שופטים על פי כותרות כמו הבורסות בשיאים, אז נדמה לנו שהכהונה שלו הייתה מדהימה. אם אנחנו נשאל הרבה אנשים עשירים, הם גם כן יגידו שהם רוצים את טראמפ עוד ועוד ועוד ועוד. אבל זה לא כל הכלכלה, זה לא כל הסיפור. נתחיל מהדברים הטובים. הצמיחה בארצות הברית הייתה טובה יותר מרוב המדינות המתועסות.
3%.
בערך 3%, כאשר טראמפ נכנס לתפקיד, הוא הבטיח 4%, אבל מהר מאוד הוא חזר בו, כי זה לא היה ריאלי בכלל. היא כנראה תצא מהקורונה גם עם צמיחה יותר גבוהה. אבל כידוע, צמיחה זה נתונים ממוצעים, הפערים גדלו, העשירים באמת התעשרו. עכשיו, בנוגע לבורסות, חייבים לציין שאם משווים אותו אפילו לקודמו בתפקיד אובמה, שירש משבר כלכלי אדיר, הממוצע השנתי של התשואה של אובמה בשמונה שנים היה גבוה יותר בכמה נקודות אחוזים משל טראמפ. יתר על כן, לטראמפ הייתה שנה של ירידות, למרות
בגלל של... הקורונה.
לא.
אפילו לפני זה.
כן, שנתיים לפני זה. הייתה ירידה שנתית, ובקורונה הייתה קריסה, ואחר כך חזרה לעלייה, הירידות נמחקו, אבל אנחנו, למרות שאנחנו בשיאים, הוא לא הביא כהונה מבורכת למשקיעים, כמו שהביא למשל ביל קלינטון, הוא בהחלט השיא. יש עוד דברים שקרו, הוא הבטיח להחזיר את אמריקה לגדולתה בבמת הסחר הגלובלי, כאשר מלחמת הסחר שהוכריז עם סין, גרמה לגידול בגירעון הסחר של ארצות הברית.
בכלל הגירעון, תכף נדבר עליו, זה מטורף מה שקורה שם עכשיו.
גירעון התקציבי גדל, כמו שציינתי, הפערים גדלו. יש כמה דברים, כמה נקודות, נקרא לזה מסלול ארוך שנים, המשיך. למשל, היה גידול בתעסוקה לפני הקורונה. אבל, שוב, כשמשווים את זה לכהונה קודמת של אובמה, משבר כלכלי עמוק שהתחיל בממוצע, גידול בתעסוקה היה הרבה יותר גבוה אצל אובמה מאשר אצל טראמפ. בקצרה, התוכנית לא ממש הצליחה. אפילו קיצוץ מיסים שהוא ביצע נתן במפ קטן של שנה, ואחר כך חזרה אחורה, הכסף של התאגידים לא באמת חזר לכלכלה, יותר לכיסים של בעלי המניות.
שמול, עדיין הטיקט המרכזי של טראמפ זה אני פה בשביל הביזנס, לא?
כן, תראה, אני לא רוצה להיות הסנגור של דונלד טראמפ, אבל צריך להבין שבעניינים כלכליים, ידיו של הנשיא הם לא לגמרי משוחררות לעשות מה שהוא רוצה. ברק אובמה לפחות שנתיים עבד עם קונגרס שהלך איתו, טראמפ עבד עם קונגרס לאומתי, בוודאי שמשבר הקורונה הוא משבר שהוא יכול היה לטפל בו יותר טוב, אבל את הפגעים הכלכליים שלו הוא לא יכול היה למנוע. מה שטראמפ הצליח לשמר זה אצל הבוחרים תחושה שהוא הנשיא הכלכלי היותר טוב. גם היום כאשר אנחנו מסתכלים על סקרים באמריקה ואנחנו בוחנים את האופן שבו הבוחרים מתייחסים למועמדים לנשיאות, השדה היחיד שבו לטראמפ יש יתרון מובהק על המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן הוא השדה הכלכלי. רוב הבוחרים באמריקה עדיין חושבים שהוא יהיה הנשיא הנכון יותר לטפל בכלכלה. במובן הזה הוא הצליח לשמור אצל הבוחרים את התחושה שהוא הנשיא הנכון מבחינה כלכלית. אני חושב שבעיניו זאת הצלחה יותר חשובה מאשר כמה נקודות למעלה או למטה בגירעון המסחרי של ארצות הברית.
אם אפשר רק לתקן, לטראמפ לא היה קונגרס לעומתי בשנתיים הראשונות שלו.
נכון, אבל מאז כן.
אז בדיוק אותו מצב כמו של אובמה.
אובמה היו שש שנים של קונגרס לעומתי.
אלי, דפנה התייחסה לאי שוויון, וזה גם נושא מאוד משמעותי אם אנחנו בוחנים את המצב של ארצות הברית, נכון?
כן, אם אנחנו מסתכלים על האי שוויון כהבעיה הכי אקוטית בכלכלה האמריקאית, שזה לא בגלל טראמפ, טראמפ ירש את זה מעשרות שנים של מדיניות ניאו-ליברלית, אז אנחנו בעצם רואים שטראמפ מחמיר את המצב. בעצם החקיקה היחידה שטראמפ מעביר בכל תחום, בכל ארבעת שנות כהונתו, הדבר היחידי שהוא באמת עשה, זה כמובן הקיצוץ מיסים, שבעיקר היה לתאגידים ולעשירים. דפנה כבר הזכירה שרוב הכסף הזה השתמש כ-stock buybacks, קנו עם זה מניות של עצמם, כלומר זה לא באמת הלך להשקעות, אתה יודע, זה לא שהתעשייה חזרה לארצות הברית, ובכלל כל הנרטיב הזה צריך לזכור, לחזור ל-2016, היתרון הגדול של טראמפ היה שהוא מדבר נגד הגלובליזציה, לפעמים זה היה נשמע כאילו ברני סנדרס בכלל מדבר, ונגד הסכמי סחר, ואני רוצה...
Make America great again.
ואני רוצה להזכיר לאנשים, כי הם שכחו בגלל הקורונה, אבל בינואר 2020, טראמפ בעצם יורד לחלוטין מהעניין הזה, הוא בעצם חותם על הסכם סחר עם סין, the trade war is over, הוא מבין שזה שנת בחירות, וזה היה מאוד צפוי. בסופו של דבר, הרגשה שלי תמיד הייתה, ברגע שהשווקים באמת יתחילו לכעוס עליו, והאחים קוק, וכל התורמים הגדולים של הרפובליקאים, הוא לא באמת הולך ללכת עד הסוף עם המכסים. זה ביותר היה מעין תיאטרון פוליטי. אנחנו יודעים שטראמפ מאוד נמשך גם לדברים שיכול ככה לשלוט בהם, ומכסים היה משהו שיכול להגיד פתאום למדינה הזו, הנה אני מעלה לכם והנה אני מעלה לכם, אבל זה לא באמת היה אי פעם חלק משמעותי. כלומר, הוא לא, בעצם לא קיים את ההבטחה. אם נחזור לערב הבחירות, שהוא עומד שם בסקרנטן, פנסילבניה, והוא אומר להם, אני הולך להחזיר את קורי הפחם, אני הולך להחזיר, זה לא קרה.
קורי הפחם גם לא יחזרו, יעל, זה הפתעה, הבטחה לא ריאלית.
בדיוק, כלומר, תשמעו, נשיא ארצות הברית הוא אדם רב עוצמה, הוא לא המשיח והוא לא אלוהים. הוא לא יכול להחיות תעשיות מתות, הוא לא יכול לסובב את הגלגלים אחורה ל-100 שנים של קדמה טכנולוגית. והוא הבטיח דברים שאין להם שחר, כפי שהוא עושה כל הזמן, והבטחות חסרות שחר קשה לקיים. אני רוצה להגיד עוד משהו קצר אחד, שבמובן הזה טראמפ הוא נשיא רפובליקאי מאוד מסורתי. מבחינה הזאת הוא עוקב אחרי דוגמה רפובליקאית, חוץ מבאמת עניין הסכמי הסחר, והוא אכן נתן לעשירים את מה שהעשירים מצפים לקבל מהמפלגה הרפובליקאית, בגלל זה הם מצביעים לה, בגלל זה הם תורמים לה.
הוא מסורתי גם במובן הזה שכמו כל נשיא רפובליקאי הוא מבטיח לקצץ בתקציב, ואנחנו מוצאים את ארצות הברית אחריו עם גירעון יותר גדול.
זה בדיוק...
זה קרה גם אצל בוש ואצל רייגן ואצל כל קודמה
הרפובליקאים. בדיוק, כל הרפובליקאים הגדילו את הגירעונות, והדמוקרטים הקטינו, או אפילו השאירו אחרי זה עודף. ואני רוצה להגיד משהו לגבי השוק החופשי. טראמפ לא פעל לתת לשוק החופשי לעשות את שלו. מה שהוא עשה זה לתת לאנשים שיכולים לגרוף את מרב הכסף מהשוק, לעשות ולהשתמש בכוחם על פני כל השאר, שזה בדרך כלל הציבור הרחב, השכבות היותר חלשות. כלומר, אם במהלך המגפה מיליונרים רצו שהמפעלים שלהם יישארו פתוחים, והעובדים שלהם לא יכולו לתבוע אותם על זה שהם באו על כורחם ונדבקו במגפה, אז טראמפ נתן להם איזשהו סוג של חסינות מתביעות. זה מה שהוא נתן, זה לא נקרא, זה לא בדיוק שוק חופשי. אני חושבת שאלי יכול להרחיב בנושא הזה. זה לא קפיטליזם כמו שהתכוונו לזה מייסדי האומה וממשיכיהם.
אגב, בטווח הארוך אולי הנזק הכלכלי הכי גדול יהיה העניין הסביבתי. אנחנו יודעים שבאמת...
יציאה מההסכמים הבינלאומיים בנושא הזה, ואמירה די התחממות גלובלית, זה משהו אולי ריאלי או לא ריאלי, והמדענים טועים.
כן, גם אתה רק רואה את המינויים שלו, כאילו הוא באמת מנסה להטריל את כל העולם. ראש ה-EPA, ה-Environmental Protection Agency, הוא לוביסט של חברות הפחם. כאילו, אתה לא יכול להשיג מישהו שיותר נגד או בעד התחממות גלובלית. כלומר, זה פשוט מדהים. אז בעניין הזה עוד 20 שנה, אולי נסתכל אחורה, נגיד, טראמפ דחף אותנו over the edge, ועכשיו אנחנו בצרות גדולות.
ההטרלה הזו, אני חושבת, המוטיב המתגלגל אצלו, הוא מינה שרת חינוך שדוגלת בהפרטה ואומרת שבכלל לא צריך משרד חינוך, ושר עבודה שבעצם האג'נדה העיקרית שלו זה פרק לעובדים את הצורה.
מהרשת פאסט פוד, הוא מגיע ממין כזה הרדיז או מקדונלדס או משהו.
בואו נסיים את הנקודה הזאת עם המיסים של טראמפ, $750 לפי התחקיר של הניו יורק טיימס, וגם הם רומזים די בצורה אהבה, שאם הוא לא נבחר עוד פעם הוא פושט את הרגל.
הסיפור של המיסים...
זה בכלל תפס בקמפיין הזה?
אני חושבת שלא, אני חושבת שאנשים חושבו שהוא שיחק אותה, תראו אותו, הוא מצליח. זאת אומרת, זה בדיוק אותו דבר כמו התפיסה שלו, הוא מצליח כלכלית, הוא דיל מייקר וזה, לא משנה שהוא פשט רגל כמה פעמים, לפחות העסקים שלו באטלנטיק סיטי, הוא לא משלם מיסים. אני חושבת שמה שמאוד מדאיג אותו זה מה יקרה אחר כך, מפני שיש נגדו חקירות ותביעות וכל הדברים האלה.
צריך להגיד שזה סיפור המיסים, שאני באמת מרחמת על העיתונאים של הניו יורק טיימס, שהשקיעו שנים בדבר הזה, פרץ יומיים לפני שטראמפ חלה בקורונה.
תזמון לא טוב, לא טוב. זה מה שמנסה ללמוד.
והסיפור קצת צלל ושקע. אני מסכימה שהעניין של לשלם $750 נחשב בארצות הברית הצלחה גדולה של אזרח אמריקאי. אבל אולי בסנריו אחר, כלומר, אם הסדר היום החדשותי היה נראה אחרת, אז העובדה שהוא בעצם איש עסקים כושל, והשורה בעיניי הכי חזקה בסיפור של הניו יורק טיימס, שהוא משחק איש עסקים מצליח, אבל הוא לא איש עסקים מצליח, אולי לזה הייתה יכולה להיות יותר השפעה.
אני לא חושב שמישהו נפל מהכיסא כשהוא גילה שדונלד טראמפ לא משלם מיסים. אני לא חושב שמישהו נפל מהכיסא כשהוא גילה שדונלד טראמפ עושה את עצמו ומשחק אותה. כלומר, אנחנו חיים עם האיש הזה כבר מספיק זמן. מי שתומך בו עד עכשיו, כנראה שהדברים האלה באמת לא כל כך מעניינים אותו.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem.
עכשיו נתמקד בזווית הישראלית והבינלאומית. הנה שמענו את טראמפ מעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים. יעל, ההישג הבינלאומי הכי גדול שלו, לא הייתה אף מלחמה בתקופה שלו, לא?
כן, הוא נשיא שלא סיבך את ארצות הברית בשום מלחמה חדשה, ולא העמיק את המעורבות שלה במלחמות שאין להן סיכוי. אולי מגיע לו קרדיט, שלפחות הוא בעצמו לא רצה לשרת בצבא, אז הוא גם לא שולח אנשים אחרים לשרת בצבא.
גם התחיל להוציא את החיילים החוצה, לא סיים את המלאכה, אבל לפחות כן. כלפי חוץ עשה משהו.
נכון. צריך לומר שאת ה... אנחנו מדברים על העניין הזה של הירידה במעמדה העולמי של ארצות הברית. אני לא חושבת שהמעמד העולמי של ארצות הברית הוא דבר מקודש. המעמד העולמי של ארצות הברית זו תופעה בת 100 שנה, כמו שהיא הגיעה, ככה היא גם תשתנה ואולי תיעלם בסופו של דבר. זה כשלעצמו לא דבר לבכות אותו, בטח לא אם אתה מסתכל על זה בתור שופט אובייקטיבי.
לא, אבל כשהוא מדבר על Make America Great Again, זה גם מהזווית הזאת, ופה כישלון מוחלט.
תראה, יש אצלו סתירה פנימית עמוקה בין הגעגועים לשנות ה-50, שבהן ארצות הברית באמת הייתה איזה מין סיפור הצלחה גלובלי שלא היה כמו, לבין הרצון שלו לבודד את ארצות הברית, ושאמריקאים יעסקו במה שקורה באמריקה, ושכל העולם, כולל הפליטים שלו והאומללים שלו והמלחמות שלו, ילכו לעזאזל. תשמע, הוא הפך את ארצות הברית באמת לסוג של בדיחה.
אלי, החיבה שלו לדיקטטורים זה אחת התופעות היותר מעניינות, גם פוטין, גם צפון קוריאה, גם קצת ארדואן, יש שם מערכת יחסים של אהבה אפילו, גם עם הסינים קצת.
כן, הוא נמשך לאנשים עם כוח, אפשר, זה לא כזה מפתיע. אני חושב שבהחלט אנחנו רואים איזשהו תזוזה, הביקור הראשון שלו היה בערב הסעודית, אנחנו רואים כל הזמן ככה אומר דברים קשים על הקנדים ועל האירופאים, אבל כשזה מגיע אפילו לדיקטקטורים בפיליפינים או לקינג ג'ונג און, הוא כזה מחמיא ואומר דברים מאוד מאוד יפים. כמובן לא ממש יצא מזה שום דבר.
זאת אומרת, הוא ציפה לקבל פרס נובל על היחסים עם צפון קוריאה, מה שאנחנו עדיין לא מבינים, אגב, מה הלך שם עד הסוף. מי רימה את מי, וכנראה הצפון קוריאנים עשו עבודה יותר טובה.
אני חושב שבעניין הזה אנחנו תמיד צריכים להסתכל על זה באותו מובן. טראמפ מסתכל על הכל בעניין של נראות. הוא לא מתעניין בגאו אסטרטגיה, הוא לא באמת אכפת לו.
לא בפרטים הקטנים.
בפרטים הקטנים. הוא רוצה את הרגע הזה שהוא יוצא עם קים ג'ונג און, וכל היום מסתכל, ויש לו את האירוע הזה, איפה זה היה באוסלו, אני כבר לא זוכר, הלצינקי, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. ובגלל זה הוא גם מאוד נמשך להסכמי שלום כמו האמירויות, שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה, האם היה פה איזה שינוי אסטרטגי משמעותי?
הרי... הנה מתחילות טיסות בין ישראל לאמירויות.
ובשביל נשיא ארצות הברית, זה אומר משהו, כלומר, בוא נשווה את זה, נגיד, לבוש האב והראייה היה שהוא חייב לעשות איזה שינוי אסטרטגי ענק אחרי מלחמה קרה וכולי, פה האמירויות, כל הצדדים כבר היו בצד במאבק נגד איראן וכולי. אגב, גם ביטול הסכם האיראני, זה עניין לדעתי ש... כמו התחממות גלובלית, בוא נחכה איך זה נראה.
נפיל עוד את זה על הנשיא הבא.
כן.
שמואל, מבחינת ישראל זה הנשיא הכי טוב שיכול להיות עבר, אם היינו עושים בחירות בישראל, אין ספק שטראמפ היה נבחר.
קודם כל, אם היינו עושים בחירות בישראל, אין ספק שטראמפ היה נבחר. זה לא אומר שהוא בהכרח הנשיא הכי טוב עבר לישראל, אבל אני חושב שהוא מתחרה לא רע לתפקיד הזה. צריך לחזור אחורה, אפשר לדבר על הנשיא ג'ונסון כנשיא, שאולי מתחרה שלו. אבל שוב, בשאלה מי הוא הנשיא הטוב ביותר לישראל, אני רואה את יעל כבר מטלטלת את הראש. זה נושא שהתשובה עליו היא תשובה אידיאולוגית. היא לא תשובה שאפשר להצביע עליה כעל תשובה עובדתית. טראמפ, בלי ספק, היה נשיא שהסנטימנט שהוא ביטא היה סנטימנט נוח מאוד לישראל בהרבה מובנים.
נוח לנתניהו.
נוח לנתניהו שהוא ראש ממשלת ישראל ועל כן מבטא את מדיניות מדינת ישראל. אני חושב שהדבר המובהק ביותר אצל טראמפ שמשותף לו ולישראל זה החשד כלפי מוסדות בינלאומיים, האום, הסכמים בינלאומיים וכל הדברים האלה. ישראל מאוד חשדנית כלפי זה, טראמפ מאוד חשדן כלפי זה, אני חושב שזה משותף לו ולנו. בוודאי שהעוינות שלו להסכם של ברק אובמה ושותפיו עם האיראנים, יש כאן הרבה אוהדים בישראל.
אבל אפילו במבחן התוצאה, שני הדברים שהוא עשה, גם ההכרה ברמת הגולן וגם ההכרה בירושלים, חצי הכרה והעברת השגרירות, זה משהו שהנשיא הבא, גם אם זה לא יהיה טראמפ, לא יחזיר כבר לאחור.
נכון, ואני חושב ששוב, נשים את רמת הגולן בצד בנושא הפלסטיני, אני חושב שטראמפ הוא הנשיא הראשון שהסכים לחרוג מהאורתודוקסיה הישנה של תפיסת השתי מדינות לשני עמים, בנוסח ימי בוש האב וקלינטון.
אני חושבת שבמקרה שטראמפ מפסיד, הקשר הזה של, קראנו לזה ישראל המתנחלית, אדלסון וטראמפ גם יכול, זה משהו שיכול לעלות לנו באיזשהו מחיר.
אני חושש מאוד מהמחיר שישראל תשלם על זה שבעצם... בעידן של טראמפ, החיבור הזה בין ישראל לטראמפ, אמריקאים יודעים שישראל זה בערך המדינה היחידה חוץ מרוסיה שמרצה את טראמפ. אנחנו רואים היום בהפגנות של הימין הקיצוני של ה-White Supremacy, לפעמים הולכים עם יד אחת עם דגל של ה-Confederacy, ועם דגל שני בדגל ישראל. וזה מאוד מפחיד אותי, כי בן אדם שבאמת, אני אפילו אגיד לעתיד, זה האיום הקיומי אולי הכי גדול על ישראל היום, שבעצם הדבר הכי שישאר מטראמפ, זה החיבור הזה טראמפ שווה ישראל.
ושהדמוקרטים ילכו בדיוק לכיוון השני.
כן, כלומר, לא רק הדמוקרטים, אני חושב שטראמפ הוא נשיא שיש לו בייס של 40%, שזה האוונגליסטים הנוצרים שלא הזכרנו אותם, אבל זה הסיבה, בסופו של דבר, בואו נשים את הקלפים על השולחן. זה לא שטראמפ יש לו איזה אדם מיוחדת לעם ישראל, או איזה חיבור ליהדות. אוקיי, הוא עושה את זה לבייס שלו, שחושב שישו צריך לחזור ואז כולנו נשרף באש הגיהנום. אז כאילו בואו, אז בהקשר הזה אנחנו צריכים לזכור שזה מאוד מאוד מסוכן לשים את כל הקלפים שלך בקבוצה, בכל זאת המיעוט הזו שהיא חלק מארצות הברית.
I say the fact is that I've done more for the black community than any president since Abraham Lincoln. I say it, nobody can dispute it. Nobody can dispute it, it's true.
שמענו עכשיו את דונלד טראמפ שאומר, הוא הנשיא שעשה הכי הרבה מכל נשיא אחר עבור הקהילה השחורה. יעל, דיברנו קודם על שוף, אז ברור שזה שוף.
טוב, זאת אמירה כל כך מגוחכת שאני באמת לא יודעת איך להתמודד איתה בצורה אינטליגנטית. אז אני אנסה לקחת את זה לכיוון אחר. תראו, טראמפ לא התקדם בפתרון הבעיות המבניות של הקהילה השחורה בארצות הברית, אבל גם אובמה לא התקדם בפתרון הבעיות המבניות.
שנזכיר שהוא נשיא שחור.
כן, של ארצות הברית. אלו בעיות שהן בנות 400 שנה, הן ידרשו, אם אי פעם מישהו ינסה לפתור אותן, גיוס חסר תקדים, גם של רצון פוליטי וגם של משאבים. לא היה שום ספק שדונלד טראמפ לא יהיה הנשיא שיוציא לפועל את התוכנית הזאת. ומהבחינה הזאת, אני חושבת שהאימפקט שלו הוא אותו אימפקט כמו של הרבה נשיאים אחרים. השנים של ברק אובמה בבית הלבן עבור מרבית הקהילה השחורה לא היו שנים טובות. זאת קהילה שנפגעה מהמיתון הגדול באופן בלתי פרופורציונלי. פרופורציונלי, ואובמה לא הצליח לשקם אותה במובן הזה. עכשיו, כמובן שטראמפ, בכל זאת בהיותו אדם עם רקורד של גזענות שהולך מתועדת, שהולכת אחורה לשנות ה-70.
טוב, גם עכשיו אפשר להסתכל בטוויטר שלו, מדי פעם זה מגיע.
עשה אפילו פחות במובן של מינויים, במובן של שחורים בעמדות כוח, במובן של משרד המשפטים הפדרלי, והאופן שבו הוא תוקף הפרות של זכויות שחורים ברחבי ארצות הברית. בוודאי שהוא עשה פחות מממשלים דמוקרטיים, בוודאי שהמחויבות שלו לעניין הזה היא אפס. בוודאי שהפגיעה הבאמת בלתי נסבלת שהקהילה השחורה והקהילה ההיספנית ספגו במשבר הקורונה לא מעניינות אותו, והוא כמובן גם מלבה ומלהיט שיח.
טוב, דווקא ג'ורג' פלויד, הסיפור מותו של ג'ורג' פלויד, שימש לו בדיוק לקמפיין עוד לפני הקורונה, להגיד, אני בעד חוק וסדר, אתה ביידן לא.
נכון, אבל מהבחינה הזאת, בהפוך על הפוך, כפי שהרבה פעמים קורה, העובדה של דונלד טראמפ הוא גזען כל כך חסר פניות וכל כך חסר בושה, הביאה לגיוס ולהעלאת על סדר היום של הנושאים האלה, כפי שלא ראינו עשרות שנים. והרבה מהאנרגיה שראינו ברחובות סביב ג'ורג' פלויד וסביב המקרים האחרים של רצח לא מוצדק של גברים ונשים אפריקנים-אמריקנים, נובע גם מהאנרגיה אנטי-טראמפית, שהזינה את התחושה הזו שאי אפשר להמשיך ככה. אז במובן הזה היו לו, יש כאן כל מיני וקטורים של השפעה, אבל להיות הנשיא הכי טוב עבור הקהילה האפריקנית-אמריקאית מאז אברהם לינקן, זה לא אחד מהם.
יעל ואני באופן כללי מסכימים.
בנקודה הזאת.
בנקודה הזאת, אלא שאני הייתי אומר את הדבר הבא, בעוד כמה שבועות כנראה שג'ו ביידן ייבחר לנשיא, ובעיית השחורים תרד שוב ממרכז השיח הציבורי האמריקאי, וכל מה שראינו בשנה האחרונה, שאני מסכים שהוא תוצר של מטוטלת נגד לטראמפ, כל הדבר הזה ייראה כמו גיהוק רגעי שבא והלך. לשחורים בארצות הברית לא קרה שום דבר בארבע השנים האחרונות שלא קרה להם קודם. הם באותו מצב שבו הם היו לפני ארבע שנים, שמונה שנים, 12 שנים.
אני רק חייבת להגיד, אנחנו מדברים על זה בתור תוצאה, אבל מה עם הגורם? יש לנו פה שינוי דמוגרפי. אגב, שינוי דמוגרפי שעזר לטראמפ להיבחר, כי הרוב של הלבנים שחש עצמו לכאורה מאוים על ידי עליית המיעוטים האתניים, בכלל לא ספציפית רק שחורים, יזדרז לבחור בבן אדם שכאילו יגן עליהם מפני הגל הזה, הכיבוש הזה.
כן, אבל שוב, אנחנו נוטים לעשות בעניין הזה סלט שהוא לא תמיד נכון, בין מיעוטים, שחורים, מאגרים, היספנים, זאת לא אותה קבוצה. האינטרס של השחורים והאינטרס של ההיספנים הוא לא תמיד אותו אינטרס, המצב שלהם הוא לא אותו מצב.
ההיספנים דווקא מצביעים לטראמפ.
הבעיות האנדמיות של קהילת השחורים, מצבם לא השתנה באופן דרמטי מאז, הוא השתנה בכל מיני רגולציות, יש להם יותר זכויות, יש להם יותר אפשרויות, לאלה מביניהם שיכולים למשוך את עצמם בשערות ראשם, יש יותר אפשרויות ממה שהיו פעם, אבל הבעיות של הקהילה הזאת, הן לא זהות לבעיות של הקהילה ההיספנית.
אני מסכימה, אבל אני טוענת שהשחורים שיחקו תפקיד בבחירה של טראמפ, והם ישחקו תפקיד בבחירות הנוכחיות שהוא בעל חשיבות. אם אתם זוכרים, בבחירות הקודמות טראמפ לא הגיע להרבה מקומות, אבל הוא מדי פעם כן הגיע למקומות שיש בהם רוב שחור, קהילות חלשות ומדוכאות, והוא לא אמר להם תצביעו לי. הוא אמר להם, תראו אתכם אחרי שמונה שנים עם נשיא שחור, איפה אתם? ובעצם הם נשארו בבית ולא הצביעו. לא בטוחה דרך אגב לגבי היספנים, שזה נראה בבחירות האלה מה יקרה. אבל אני חושבת שהוא הצליח to rally them. תראו, אנחנו מדברים על בחירות בארצות הברית, ואנחנו מדברים רק על טראמפ. כי הוא בעצם מי שאחריע את הבחירות.
טוב, כל הצבעה היא בעד או נגד טראמפ, כן. כן.
אבל דווקא בהקשר הזה, ואני מסכים עם מה שנאמר פה, דונלד טראמפ לא כתב, לא היה ארכיטקט של החוק שגרם לכליאה המונית של שחורים. זה היה ג'ו ביידן בשנות ה-90. ואני חושב שבהקשר הזה,
כליאה המונית, בוא נסביר שכמות השחורים בבתי הכלא בארצות הברית היא מטורפת.
מטורפת. וזה התחיל בשנות ה-80 עם רייגן, אני לא מאשים רק את הדמוקרטים פה, אבל אין ספק שזה עבר גם קפיצה מדרגה בזמן הממשל של טראמפ, של קלינטון. ובהקשר הזה אני רוצה לחזור למה שיעל אמרה, שמאוד חשוב, שמצד אחד אני כן חושב שאם אני מסתכל על Black Lives Matter לפני ארבע שנים, זה היה תנועה שולית שהתאגידים לא רצו ככה, ואין ספק שבגלל דונלד טראמפ, אני באמת חושב ככה, זה הצליח לעבור למיינסטרים. אבל מצד שני גם אנחנו רואים איפה הביקורת על, על ג'ו ביידן? איפה הביקורת על, על, על הממסד הדמוקרטי וש, שגרם לבעיות האלה? גם זה ככה התפוגג. אז במובן הזה, מצד אחד, טראמפ ככה מצליח לגרום לכך ששחורים מגיעים ככה למקומות במיינסטרים שלא הגיעו. מצד שני, קצת הוציאו את העוקץ מהתנועה הזאת, ועכשיו אני מרגיש שזה, עשו לזה איזו קואפטציה תגידית בחודשים האחרונים, ואני לא יודע אם בסופו של דבר, אם ג'ו ביידן יהיה נשיא, אני מסכים עם מה שנאמר פה, אני לא רואה שהולך להיות פה איזה שינוי משמעותי.
Many call it a virus, which it is. Many call it a flu. What difference? I think we have 19 or 20 versions of the name. But you don't hear them talking about COVID. COVID. To be specific, COVID-19. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus.
הנה דונלד טראמפ עוד לפני שחלה בעצמו בקורונה, הוא קורא לזה המחלה הסינית, ואז אחד מרגעי הביזאר אולי הגדולים של השנה, חולה בעצמו וגם מפיץ את המחלה. זה מה שנזכור ממנו בסופו של דבר, אלי?
כן, אין ספק. קורונה זה הלגאסי של דונלד טראמפ. אני רוצה לחזור לימים הראשונים שרק התחיל, ולהגיד שבהתחלה זה היה ברור, לטראמפ היה אכפת הרבה יותר מהבורסה מאשר מהקורונה. הוא רצה להרגיע את הרוחות, לקרוא לזה שפעת, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, אני חושב שמה שמדהים בקורונה זה שסוף סוף הגענו למשהו שטראמפ לא יכול פשוט לשכנע בדיבורים שהוא לא קיים. התחמות גלובלית, המצאה סינית.
מתי שהוא יקרה בעתיד, אי אפשר לדעת.
הבא עם הקורונה, people fucking die. ואז ברגע שהוא התמודד עם זה, אז הוא היה צריך לזלזל בזה, כי בכל זאת הוא חייב להגיד. ואז כאילו כל העניין שהמסכות הופכות להיות דבר פוליטי, ובזה...
אל תלכו עם מסכות, זה
הקו הרע. ואני אגיד רק, דבר אחרון בהקשר הזה, בהתחלה, ג'רד קושנר אמר את זה, אנחנו יודעים את זה, הם חשבו שזה הולך לפגוע רק באזורים הכחולים, רק, ובעצם הטקטיקה שלהם הייתה, כן, תנו לשחורים ולליברלים האלה בניו יורק בפילדלפיה שימותו, מה אכפת, המדינות האלה אני במילא לא אקח. הטעות הכי גדולה שלהם, שהם לא הבינו שתוך זמן מאוד קצר הדבר הזה הולך להתפשט לכל ארצות הברית, ואני רק אגיד משפט אחרון, טראמפ הולך להפסיד את הבחירות האלה בסופו של דבר, בגלל זה, בגלל הקורונה.
שמואל, אתה מסכים? זה הקו פרשת המים?
תראה, אני יושב בבניין עיתון הארץ אחרי שלא הייתי פה 12 שנים, וזה מזכיר לי שב-2005, באוגוסט מלי 2005, הייתי שליח עיתון הארץ בניו אורלינס, כמה ימים אחרי סופת ההוריקן קטרינה. זה לא היה לפני בחירות לנשיאות, זה היה לפני בחירות אמצע קדנציה, ואין ספק שהרפובליקנים אז חטפו מכה קשה מאוד בבחירות, בין השאר בגלל חוסר המסוגלות של ממשל בוש להגיב לסופת ההוריקן קטרינה. אנחנו רואים עכשיו את קטרינה מכה, לא בניו אורלינס, אלא בכלל ארצות הברית. ואנחנו רואים ממשל אמריקאי נטול יכולת להתמודד, ואם נשיא, נניח מה שאי אפשר להגיד על בוש, בוש כוונותיו היו טובות, הביצוע במקרה של קטרינה היה ככה ככה. טראמפ, אני אפילו לא בטוח לומר שיש לו כוונות טובות בהקשר הזה. הממשל מתגלה כחסר יכולת להגיב. צריך לומר, ארצות הברית היא לא המדינה המערבית היחידה שהתגלתה כנטולת יכולת תגובה מסודרת לסוג המשבר הזה.
אתה רומז למשהו.
כן, אנחנו יושבים בתל אביב, וזה יפה שאנחנו נשב פה ונגחך על האמריקאים, אבל זה לא שהממשלה או הממסד אצלנו הצליח להתמודד עם התופעה הזאת היטב. אני לא בטוח שג'ו ביידן היה מגיב יותר טוב, אבל מכיוון שטראמפ יושב שם, אז טראמפ זה שיחטוף את המכה.
טוב, אני חושבת שג'ו ביידן לפחות לא היה עומד מול המצלמות ומציע לאנשים להזריק אקונומיקה.
אין ספק, לא. כלומר, זה שהתגובה שלו הייתה פחות מגוחכת, אין ספק. האם אמריקה הייתה נערכת יותר טוב ברמה הארגונית? זה אני לא יודע.
נכון. אני מאוד מסכימה גם עם מה ששמואל אומר, וגם עם דברים שנכתבו בארץ. נדמה לי זה היה עמוס הראל שאמר, הקורונה היא כמו רנטגן לכל מדינות העולם. היא מוציאה הכל החוצה, פתאום רואים הכל. ואכן, בארצות הברית גם רואים הכל. נשיא שהוא פשוט לא לגמרי איתנו, אי שוויון באמת בלתי נתפס בין מי שיכול לברוח לבית הנופש שלו בהמפטנס, לבין מי שקלו בשכונות צפופות.
ואז נדבק במחלה.
מאוד באסבסט, וחייב להמשיך לנסוע לסאבווי ולחלק אוכל למחייתו, כדי שילדיו לא ירעבו. הקורונה חשפה דברים שהיו ידועים, גם לגבי טראמפ וגם לגבי ארצות הברית, אבל שמה עליהם איזשהו זרקור והעצימה אותם באופן שאי אפשר לברוח מהם.
יזכרו. שירות טוב על בתור נשיא שהרג 225 אלף אמריקאים?
תראה, אני לא חושבת שהוא אישית הרג 225 אלף אמריקאים. הקורונה היא הקורונה, אנחנו כבר מכירים את המחלה הזו ואת האופן שבו קשה לשלוט בה. גם כאן סיבות מבניות הן חלק מאוד משמעותי ממה שהרג אמריקאים. אבל אין ספק שהעובדה שעומד בראש המדינה, אדם שלא מאמין במדע, לא מבין מדע, לא מוכן ללמוד מדע, ולא מוכן לעשות גם את המעט שאפשר לעשות ברמה הפדרלית נוכח מחלה כזאת, היא משמעותית. באמת, כסף יש שם. אז לשים עוד כסף על ציוד מיגון אישי, העובדה שאין מסכות בבתי חולים, העובדה שבתי חולים בניו יורק קורסים, כלומר, אלה דברים שכסף כן יכול לעזור לפתור, וכסף בארצות הברית יש. אז אני לא חושבת שהממשל הפדרלי היה יכול להפוך את ארצות הברית למדינה נקייה מקורונה, אבל אין ספק שהתגובה שלו, של הממשל הפדרלי, גם העירה את טראמפ בעצמו בתור משהו, וגם העירה את ארצות הברית בתור מדינה שיש לה קשיי תפקוד מאוד מהותיים, שכל מי שנכנס אי פעם אימונית לעיר ניו יורק והרגיש שהוא בבוגוטה, מכיר אותם.
או ניסה להוציא רישיון נהיגה בניו יורק.
או ניסה ללכת לרופא בפחות מ-$1,000.
זה חבלה מה שקרה בממשל הזה בקורונה, ולא רק כשלים שנובעים מחוסר יכולת. טראמפ שיבש במו ידיו רכש של ציוד מיגון למדינות השונות. המושלים היו צריכים להילחם בטראמפ כדי שהציוד הזה יגיע להם, הוא ישתמש בכוחות שיש לו פדרלים כדי להסיט את הציוד מהם. זו חבלה. ויש עוד חבלות, כמו למשל להגיד, כן, אנחנו נכריח עובדים לבוא לעבודה, גם אם הם חולים וגם ניתן זה. אז זה לא, זה לא, אני חושבת שחלק מהקורבנות של המגפה הם עליו ועל ראשו באופן מפורש.
But I never joke about it. I mean, I don't think it's necessary for Sleepy Joe to constantly, you know, he walks onto a stage, the people are, number one, there's no people there. And the few people that are there are like, what, 50 yards away? And the mask is always so large, you know, it's like covers the whole thing. I shouldn't joke, because you know what? Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know.
וזו אולי אחת ההקלטות הכי משמעותיות והכי יפות של טראמפ מהשבועות האחרונים. הוא מדבר באופן מפורש על זה שהוא יכול להפסיד לג'ו ביידן, ואומר, אם אני אפסיד למועמד כל כך גרוע, המועמד הכי גרוע אי פעם, מה זה אומר עליי? אז פה הגענו לתרבות השיח והפייק ניוז, אז איזה מה, פתאום הוא הבין איזה משהו, מה היה פה בארבע שנים האחרונות, אלי?
הניסיות שלו זה הציוצים כל הזמן, זה הפייק ניוז, זה הטשטוש בין מדע לבין דבר עובדות, זה היה לקחת גם את כל דבר ולהפוך אותו לפוליטי, כדי שאתה יכול לערער את הצד השני, עד שהגענו למצב שביום הבחירות אפילו אין לנו איזה מישהו שאנחנו יכולים לכאורה לסמוך עליו ולהגיד, אוקיי, הוא יגיד לנו מי ניצח בבחירות. כלומר, הכרסום של המוסדות הכי בסיסיים של, לא רק דמוקרטי, אבל אפילו של, כאילו, איך אני בכלל צופה בעולם וככה יכול להבין מה קורה סביבי, זה בסופו של דבר הדבר הכי משמעותי של טראמפ עושה. הוא עשה את זה בכוונה, זה עבד לו, אגב, מצוין, לערך אורך הרבה מאוד שנים בקדנציה הזו, ואני חושב שזה גם מה שישאר גם אחרי טראמפ.
יעל, במרוץ מול הילרי קלינטון, זה הצליח לו, הוא צבע אותה בצבעים לא טובים ובסוף ניצח. פה סליפי ג'ו ביידן לא ממש תפס, וגם כשהוא מדבר על מועמד הכי גרוע שאולי אני אפסיד לו, זה סוג של כבר הודעה באשמה.
נכון, תראה, הילרי קלינטון הייתה קורבן לעשרות שנים של מתקפת שנאה, מה שקוראים ה-Republican Hate Machine, מכונת השנאה הרפובליקאית, שבאמת הפכה את הדימוי שלה בסופו של דבר לנטל על המפלגה הדמוקרטית ולא לנכס. הוא לא עשה את זה לבד, האופי שבו הוא תקף אותה בסופו של דבר גם כן המשיך מסורות רפובליקאיות ותיקות יותר.
את ביידן הוא ניסה לצבוע כסנילי.
נכון. אז תשמע, זה באמת, בוא נאמר, הם שניהם לא בשיאה מבחינה קוגניטיבית. אני חושבת שכולנו יכולים להסכים על זה. אבל זה לא מצליח באותה צורה, כי אין מה לעשות. ג'ו ביידן עובר אחרת מהילרי קלינטון. הוא קודם כל גבר. אין לו, הקריירה הפוליטית שלו לא הייתה מספיק משמעותית כדי שמישהו יתרח להפוך אותו לאויב העם, כפי שהפכו את הילרי קלינטון. קשה להדביק לו בדיוק את הדבר הזה, את המסמר הזה שינעל אותו ויהפוך אותו לדמות בלתי רצויה. בסופו של דבר צריך לומר עם כל זה שהוא מועמד לא מלהיב ולא מלהיב ולא מלהיב, בסופו של דבר הוא כנראה כן המועמד הנכון מבחינת המפלגה הדמוקרטית בבחירות האלו, כי הוא מועמד שיצביעו בשבילו, יצביעו בשבילו גם בפנסילבניה וגם בוויסקונסין.
דפנה, באותה הקלטה טראמפ מדבר על זה שאולי הוא יצטרך לעזוב את ארצות הברית אם הוא יפסיד, אז למה הוא יצטרך לעזוב ויהיו חקירות נגדו, או שכמו תמיד יסלחו למועמד השני והמשיכו הלאה?
בוא נתחיל מההתחלה. לפני שהוא היה נשיא, היו המון המון תביעות נגדו, הוא יישב אותן בכסף. אז א', אנחנו יודעים שהוא בחובות מאוד מאוד גדולים, של מאות מיליוני דולרים, שהוא צריך לפרוע אותם בארבע שנים הקרובות. דבר שני, אני חושבת שסוד הקסם הטראמפי יתפוגג קצת. טראמפ, דיברתי אתמול עם מישהו שמתמחה בנוכלים, נוכלי סייבר, אבל הוא עוסק בפסיכולוגיה, קוראים לזה של הנדסת אנוש, נקרא לזה. ומה שהוא אומר על טראמפ זה ככה, למה טראמפ כל כך כובש? הוא משתמש בשפת גוף כל כך בטוחה בעצמו, זאת אומרת, הוא משקר לך, אבל הגוף שלו משדר, אני דובר אמת.
טראמפ, לא, אני לא חושב שמישהו מאמין לזה, אגב, כבר.
טראמפ מאמין לעצמו, ולכן הוא הצליח בערך שלוש פעמים, בתי הקזינו שלו באטלנטיק סיטי פשטו רגל, פשט את האור לכל הספקים שלו ולכל בעלי מניות וכל זה, והצליח לגייס כסף ולהקים אותם מחדש. עכשיו, כבר אני חושבת שזה לא יעבוד, כי כבר, כשאתה מאבד את האימון, אז כבר לא חוזרים לנוכל. זה דבר ראשון. תהיה נקמנות פוליטית, וממסדית, ממסד שהוא ממש הכניס לו כפות מכל הכיוונים, שלא לדבר על דברים יותר גרועים מזה, לחפש אותו. השאלה היא אם הוא מינה מספיק שופטים בבתי משפט של ערעורים הפדרליים, עם בית המשפט העליון.
שהם יוכלו להציל אותו.
שעשויים להוציא אותי מזה, לא הייתי מאמרת על זה. ולכן הוא מדבר על לברוח לחול, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. כאילו, מקלט מדיני, אני חושבת על עוד מנהיגים שמחפשים את זה, ארדואן, שאם הוא מפסיק...
אולי בישראל אגב.
כן, נתניהו יקבל אותו פה.
הנה רעיון.
ברמת טראמפ.
אני חשבתי שאתה מתכוון שגם בישראל יש מנהיג שיחפש מקלט מדיני באיזשהו שלב.
במקרה אז אפשר חילופים אולי לעשות.
אולי הם יכולים לנסוע לגור איפשהו ביחד.
בוא ננסה לסיים, מישהו עדיין מאמין שטראמפ יזכה?
אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו יושבים פה, ביידן עוד לא ניצח.
נכון.
אני חושב שהוא ינצח, אבל הוא עוד לא ניצח.
הייתה כותבת בוושינגטון פוסט אתמול שאמרה יש תחושת דז'ה וו, בדיוק באותו שלב טראמפ מול הילרי, דיברו שהילרי בטוח מנצחת, ושום דבר עוד לא בטוח.
כן, מהרבה מאוד סיבות נדמה לי שהפעם זה יותר בטוח, אבל אני צריך לקחת בחשבון את האפשרות רחוקה ובלתי סבירה ככל שהיא נראית לנו, שטראמפ בכל זאת ינצח בבחירות האלה, בין אם באמצעות הצבעה ובין אם באמצעות טיעונים בבתי משפט. זה דבר ראשון. דבר שני, נדמה לי שבהקשר של סליפי ג'וק, נדמה לי שאתה אמרת לי שזה לא דבק בביידן, אני חושב שקרה דבר הפוך, אני חושב שטראמפ בא לקלל ויצא מברך. סליפי ג'ו, זה מה שאמריקה רוצה עכשיו.
היא רוצה לנוח, לנוח.
נו לנו ארבע שנים, באמת,
בלי הטרללת הזאת.
בלי ציוצים בלתי פוסקים בטוויטר. נדמה לי שהתדמית המשממת, התפלה, הלא מלהיבה, הכמעט לא מעניינת של ג'ו ביידן, היא הדבר שמשחק לטובתו.
אלי, סיכום שלך?
אני חושב שטראמפ הפסיד, אבל אני בהחלט חושב שיכול להיות פה אירוע מפחיד ומאוד מסוכן. אנחנו יודעים עם כל הדואר, הולך להיות אולי אשליה אדומה בערב הבחירות, כי עוד לא ספרו את כל ה... הוא יכריז על ניצחון, מה יקרה אחרי זה, זה יכול להיגמר...
זאת קרוב ל-20 מיליון אמריקאים כבר הצביעו לפי מה שאנחנו יודעים.
נכון, אז בהקשר הזה זה יכול...
קרוב ל-30, נכון.
כבר 30.
אז בהקשר הזה זה מפחיד. אנחנו ברגע מפחיד מאוד בהיסטוריה האמריקאית, בשבועיים לפני הבחירות, בגלל כל מה שדזכרתי קודם, הקרסום הזה לאורך השנים של המוסדות הדמוקרטיים, ואנחנו יודעים שבדיוק אתמול בית המשפט העליון לא אישר לרפובליקאים לבטל כל מיני הצבעות בפנסילבניה, אבל זה בגלל שברט היא עוד לא נכנסה לשם.
המועמדת שלו לא...
המועמדת, אבל אחרי הבחירות, אחרי שהבחירות ירחו, אז יהיה לו כבר רוב בבית המשפט העליון. וזה ככה הדומסדי סנריו שהרבה אמריקאים מאוד חוששים ממנו. אגב, זה לא כזה מופרך, ראינו את זה בשנת 2000, בוש נגד גור.
בוש נגד גור חוזר, יעל?
בהחלט יכול להיות. כלומר, יש סנריו שאי אפשר להתעלם ממנו, שאלי סרטט, שמערב גם צריך לומר את שר המשפטים האמריקאי ביל בר, שהוא באמת הפודל של טראמפ מכל בחינה שהיא, שהבחירות עוצרים את ספירת הקולות, בר מצליח להגיע למצב שבו הקולות שמגיעים מאוחר לא נספרים, נלחמים בבתי משפט, נלחמים על דעת הקהל, מצליחים לבסס אשליה של ניצחון רפובליקני, וככה הבחירות מוכרעות, ואז באמת אין לדעת מה יקרה.
טוב, בנקודה הזאת נעצור, נעקוב, יש לנו שבועיים, ואולי אחר כך בתי משפט. שמואל רוזנר, אלי קוק, יעל שטרנל, דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ודן ברומר על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.